שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום לצופים ולצופות.
אנחנו נפגשים שוב בפרשת השבוע, פרשת חוקת. חוקת, כשמה כן היא החוק של הפרה האדומה, הוא פותח את הפרשה. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אנחנו יודעים שהפרה האדומה מתארת את תומת המת בעצם, מתארת אותנו מתומת המת. ובלי להיכנס לפרטים של להבין איך זה עובד, קודם בכלל צריך לשאול למה זה מופיע פה? מה? אנחנו בספר במדבר רגילים לסיפורים, אנחנו דיברנו על קורח ועל המרגלים, ויהיה לנו סיפורים בהמשך, אנחנו נראה, ופתאום באמצע תארת תומת מת על ידי פרה. זה נראה משהו ששכחו מספר ויקרא בכלל, זה מתאים לספר של תומה ותרה. סיימנו כבר את ספר ויקרא.
כן, מהפרשה הקודמת לפרשה שלנו עברו 40 שנה. אנחנו כבר לא אותו דור. כבר לא דור המדבר. אנחנו הדור שנכנסים לארץ. וכשנכנסים לארץ עלולות להיות מלחמות. ובמלחמות לצערנו נופלים אנשים. נופלים חברים, זה מזעזע, זה קורע, זה מטמא. וצריך להיטהר מתומת המת. ולכן אומר רבי יצחק אברבנאל, עכשיו הלכות התארות מתומת המת.
אז זה מופיע פה בגלל העניין הזה של כניסה לארץ.
כן.
אבל זה מרתיע קצת, שזה הדיבור הראשון עם הדור שנכנס לארץ, ישר תומת מת, ישר עניינים של מתים ומלחמות, מפחיד.
צריך להיות ריאלי. בעולם הזה אין ממלוכה, אין עצמאות בלי מלחמות. ואין מלחמות בלי מתים. לא רק במלחמות מוהים מתים אנשים. איך נאמר, במדינה, מאז קום המדינה, מתו 20,000 אנשים. לא, אפילו מאז התחלת הציונות, 22,000. אבל זה עדיין מיישון מתים פי 60. מתים 10,000 לשנה. אבל צריך, לא, אי אפשר לרמות אנשים ולהבטיח להם הבטחות ואחר כך יהיו שבורים. אפילו התורה אומרת, בן הבית נטה כרם, נשא אישה, מלחמת רשות, לא, תן לו שנה שמא ימות. במלחמה נופלים. העיקר הוא שגם אם נופלים לנו אחים במלחמה, שלא נשבר, שנתגבר, שנתחזק, שלא ניפול לתוך ייאוש עמוק. זה המחיר.
אם כבר יש באמת, אנחנו מדברים על העניין הזה של חשש ממוות ומלחמות, יש תחושה שבדור האחרון יש איזה עודף רגישות אולי לחיים של חיילים. זה מגיע למצב אולי אבסורדי, שכל פעם שיש מבצע צבאי, אז החשש הגדול של הקברניטי הצבא הוא יותר מהלחץ הציבורי, נגיד ככה, והתקשורתי, הוא שחס וחלילה לא יקרה משהו לחייל, גם אם זה במחיר פגיעה לפעמים בחיים של תושבים. זאת אומרת, החיילים הפכו להיות ילדים הרבה פעמים בדיבור של החברה הישראלית, וזה פוגע באיזשהו מקום בביטחון ישראל, לא?
קשה לנו למדוד דברים כאלה. כל המלחמות שיש לנו, אנחנו חייבים לנצח, ואנחנו ננצח. זה בטוח. המאמץ שלנו הוא שיפלו לנו הכי פחות חיילים. והחייל, כיוון שהוא יודע ששומרים עליו, ולא סתם מסכנים אותו, אז הוא נותן אמון במפקדים, והוא לוחם במסירות נפש. כי הוא יודע ששומרים עליו. אז זה בסדר.
זאת אומרת שזה תורם לביטחון, כשחייל יודע שלא מסכנים אותו לשווא. זה הצד השני של המטבע.
לא מסכנים לשווא, אף אחד. ואנחנו לא ססים. העם יושב בציון, הוא לא סס ללכת למלחמה. כל המלחמות שלנו היו, איך קוראים לזה, מלחמה?
אין ברירה.
בלית ברירה. אין ברירה. במלחמת אין ברירה, כולם יוצאים,
כן.
כולם לוחמים סירות, זה אין שום הבדל. ימין, שמאל, אשכנזים, כן. ספרדים, חרדים, כולם לוחמים.
בכל זאת יש הבדל ברגישות לחיי אדם, אנחנו מרגישים ממלחמת השחרור, מלחמת העצמאות עד היום, יש איזושהי התפתחות בגלל המערביות, בגלל תראה, כל מיני סיבות.
מלחמת השחרור, רוב עם ישראל לא יצא למלחמה. ואלה שלחמו.
מה זה רוב? היו פה גם מעטים גם. זאת אומרת, כן, היו פה 600,000.
הרוב לא
ונהרגו 6,000, אחד מכל 100.
הרוב לא יצאו. ואלה שיצאו היו רואים מרחוק את האורות של אלה שנשארו בבית, לא הצטערו שמוסרים את הנפש, אבל ליבם היה נצבט. ועכשיו כמעט כל העם יוצא. 72% יוצאים, 28% לא יוצאים. מתוך 28% חלק זה ערבים, כן. וחלק זה חולים, וחלק זה... העם, יש לו מסירות יותר גדולה.
כן. אז העניין הזה של פרה אדומה בעצם מופיע פה בגלל הכניסה למלחמות. אבל השאלה, באמת שאנחנו נכנסים לתוך הפרשייה הזאת שעוסקת בתומה ותארה, מה אנחנו יכולים לקחת מהפרשייה הזאת לימינו בעניין הזה של תומה ותארה? אין לנו היום הרי את כל העניין הזה של תומת מת. זאת אומרת, אמנם כהנים כמו הרב לא יכולים להיכנס לבית קברות, אבל זה לא, אין לנו את מערכת ההלכות הזאת של תומת מת. יש משהו שאפשר לקחת מהפרשה הזאת?
טוב, זה צר באמת לומר ככה. תומת המת, המת מתמה. אנחנו לא מבינים את הסודות. אבל אחד מהדברים שאנחנו יכולים להבין, זה מה שהזכרנו קודם. זה מזעזע אותנו, זה מבלבל אותנו, זה קורא אותנו. המגע עם המוות מבלבל ומתמה. אז זה טבעי, אבל צריך לחלץ מזה. איך כתוב? 3 ימים לבכי, 7 ימים למספד, 30 יום אבלות, 12 יום זה, ואחר כך גמרנו. אי אפשר לחיות בצל המוות. פעם הייתי בשבע ברכות, משהו כזה, או שלום זכר, אמרתי, כמה פעמים שאלתי את אבא זל, נו, שיספר על מה היה בשואה, הוא אמר, לא מדברים על מה שואה. זה היה בעבר, צריך להסתכל קדימה. היו שם הרבה אנשים, אמרו, גם אבא שלי, גם אבא שלי, גם אבא שלי. בגלל שהסתכלו קדימה ולא הסתכלו אחורה, היום אנחנו חיים, ואנחנו בונים, ואנחנו מלאי שמחה. אי אפשר לחיות כל החיים בצל המוות.
כן.
בוכים, ודאי בוכים, אבל לא לנצח.
ויש עניין גם, נגיד, לא להתקרב לעיסוק במוות. הרי יש היום אנשים שצריכים לעסוק בזה, זאת אומרת, זקה. לא, השאלה אם יש עניין מהתורה להתרחק מהעניין הזה.
לטפל, חברה קדישה זה צדיקים, ורופאים הם צדיקים.
רופאים הם מרפאים, אבל...
אבל לפעמים נפגשים עם המוות. אבל מה שלא צריך להתעסק, דורש של המתים, ואור, ויגוני, וסיאנס, וגלגולים, ומתקשר עם גלגולים, אתה יודע מה זה? איך כתוב? הימים אשר אתם חיים, אומרים חז"ל, אתם חיים עם החיים, ולא חיים עם המתים.
עסק עם החיים.
עסק עם החיים.
בסדר, אז אנחנו נמשיך בהמשך הפרשה. יש לנו סיפור מפורסם, אחד מהסיפורים המוכרים בתורה, הסיפור של משה והסלע, שמשה התבקש לדבר אל הסלע כדי להוציא לעם ישראל מים בעקבות התלונות, ומשה היכה בסלע. ואנחנו יודעים שאחר כך נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא שמשה ואהרון לא נכנסים לארץ. ואז כל הפרשנים ועד היום כולם נוברים ומחפשים מה החטא שחטא משה. שזה דבר שבאמת קשה למצוא אותו בפשט הפסוקים. זה, העניין הזה של ההכאה במקום הדיבור, זה משהו שהוא קשה להבנה כאיזשהו חטא משמעותי שימנע כניסה ממשה רבנו לארץ.
יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, מה היה החטא?
כן.
בית. אז בגלל שהוא חטא פעם אחת, אז הוא לא נכנס לארץ.
אז מה באמת תחיל הרב?
נתחיל בשאלה הראשונה. הרמב"ם אומר בשלושת הפרקים, הוא כעס. לא צריך לכעוס. ובמיוחד פה, שזה לא צודק, רצו מים, אז לא צריך לכעוס. הרב קוק בכיוון הזה אומר, לא מקים. אפילו סלע לא מקים.
למרות שהיה מצב של הכאה בסלע אחרי יציאת מצרים.
אז השם אמר לו לכל.
פרשת משך.
השם אמר לכל. לא מקים סלע, לא מקים אנשים, מדברים, בדינות, באהבה. אם לסלע, זה הקל וחומר של חז"ל, אם סלע, כשמדברים אליו, הוא שומע, אז קל וחומר, אדם שלפעמים יש לו לב של אבן, אז מדברים, אז בסוף של דבר, הוא שומע. צריך פעם אחת ולתמיד בירור כזה. כמובן, יש יוצא דופן, כל דבר, אבל באופן כללי, לא מקים, מדברים. אנחנו אומרים, אתה לא יכול לדבר עם איתי, אתה לא יכול לדבר עם בן אדם, אתה לא בן אדם.
עכשיו, מה לגבי העניין הזה של המחילה? הרי בסך הכל, אז הוא דיבר, בסדר, אז הוא עיקה בסלע, אמרתי כבר, הרי פעם, היה כבר סיטואציה שהוא התבקש להקות, אז זה לא, אז הוא עיקה במקום לדבר, אבל מחילה, משה רבנו, למה מדקדקים איתו ככה?
זה ככה. זה באמת שאלה עמוקה מאוד. השפת אמת דן בזה, רבי צדוק הכהן מלובלין. משה רבנו היה ידוע מראש לא ייכנס לארץ. וגם משה רבנו ידע את זה. שכשהוא התווכח עם ריבונו של עולם, וששלח אותו לגאול את עם ישראל, הוא אמר, שלח נא ביד תשלח. שלח במי שאתה עומד לשלוח, שיכניס אותם לארץ, אומר רש"י.
זה לא אני.
זה לא אני, זה יהושע בן נון. אני יודע שלא ייכנס לארץ. אז אם כבר תשלח יהושע בן נון. אמר ריבונו של עולם, לא. להוציא ממצרים זה אתה. משה רבינו, הוא מעל המקום. הוא מעל הזמן, הוא מעל המרחב, הוא מעל הכל, הוא שייך, זה התורה. התורה, ודאי היא אומרת לגור בארץ ישראל, אנחנו גרים בארץ ישראל, אבל התורה היא מעל ארץ ישראל. גם על הירח צריך לשמור תורה.
אז אם הוא ידע כבר שהוא לא ייכנס לארץ, אז למה אנחנו כולנו, כל הפרשנים וכולנו עוסקים בחטא שלו ומנסים להסביר כמה החטא משמעותי, למה צריך בכלל להפיל עליו חטא? אם באמת יהודו מראש לא להיכנס לארץ.
זה שני דברים. הוא מעל הארץ, יהושע בן נון הוא בשביל כיבוש הארץ. וזה התגלה בדבר הזה. זה, איך קוראים לזה הלמדנים? זה סימן ולא סיבה.
כי יש השלכה מאוד גדולה לזה שמשה לא נשאר, לא נכנס לארץ. זאת אומרת, בחטא העגל, בכל מיני הזדמנויות קודמות, שעם ישראל חטא, אז השם, אז משה בחלק מהמסע התחנונים שלו אומר שזה מה יגידו הגויים, מה יאמרו הגויים להוציא, כן, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מצרים להמיתם במדבר. גם פה יש איזושהי תחושה שאם משה לא נכנס, אז מה יגידו? מה יגיד העם שרואה את המנהיג שהוציא אותו ממצרים לא נכנס? מה יגידו הגויים שהמנהיג של העם הזה נשאר במדבר? זאת אומרת, יש פה גם עניין של מרית עין. זה
נכון, יחד עם זה צריך להתרומם ולדעת שמשה רבינו הוא מעל הזמן, הוא מעל המקום, הוא מעל הכל, ולא קם כמשה ובכל. זה לא כל דבר, לא כל אנפין שווים.
אז צריך להשלים עם זה שמשה הוא פשוט, זה גם קשור לזה שזה דור אחר, כי יש פה דור שאולי השפה שלו היא צריכה להיות שונה. זה דור הכניסה לארץ הוא שונה, הוא לא דור של עבדים. יש כאלה שאומרים שהדרך שבכלל של הקאה, היא לא מתאימה, היא מתאימה לדור הקודם, והדור הזה זה דרך של דיבור, זה דרך, כי זה דור שהוא יותר שותף בה, הוא צריך להיות, להבין יותר, הוא צריך אחרי זה להילחם גם, הוא לא צריך רק לראות ניסים וענן.
משה רבינו, הוא לא, זה דבר חריג, יוצא דופן, לא שמשה רבינו, הוא מכה כל הזמן. וידבר השם אל משה למור. מה זה וידבר למור? דיבור זה מוחלט. למור זה רך. אמור להם, איך אומרים בלועזית אהבה? אמור. אמור להם, ואהבה בדינות.
בהמשך הפרשה יש לנו סיפור נוסף על הנחשים, שוב פעם תלונות, והקדוש ברוך הוא שולח בעם את הנחשים השרפים, והם מקישים את העם, ומה שמעניין זה שאחר כך הרפואה מהקשה הזאת היא גם באה באמצעות נחש. משה מצטווה לעשות שרף, לשים אותו הנס, זה הסימן של הרפואה עד היום, של חיל הרפואה ושל של כל עניין הרפואה, ושמביטים בנחש, אז מתרפים. ומיד עולה השאלה, מה, זה קצת נראה אלילי להגיד לעם, תסתכלו על הנחש ותחיו. מישהו עוד יכול לקחת מפה רעיונות, שהוא יעשה איזשהו נחש כזה של מתכת וירפא באמצעותו אנשים. זה מסוכן, זה מה שנקרא עלול לדרדר למחשבות עבודה זרה.
חיל הרפואה זה בא מהנחש הזה.
נראה
מישהו לי. אמר לי שזה בא מאל הרפואה היווני אסקלפיוס.
באמת? נו, אבל אנחנו קדמנו, מה? אנחנו רואים פה בפרשה שנחש הביא רפואה.
נכון. אז זה בסדר, אז תגיד לצהל ש...
כן, האל הזה עתיק משם נראה לי, אנחנו רואים קודם.
נכון. אז תראה. אתה שואל שאלה טובה שכבר שאלו במשנה ראש השנה, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, אלא בזמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לא, אם לא, היו נימוקים. כלומר, צריך לדעת שאסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר רע, אתה מדבר רע, אז ריבונו של עולם מעניש אותך. אבל אם אתה מבין שזה בא מריבונו של עולם, ואתה עושה תשובה, אז זה בסדר, אז זה מרפא. אותו דיבור, אותו לשון, מרפא, כן. מרפא לשון, אותו כוח. זה ריבונו של עולם שהוא עושה. מה, 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 אתה, אל תחשוב, הנחש יש לו איזה כוח פרטי עצמי. זה לא הנחש. הוא לא בא לבית על העולם, אתה לא בא לבית, אני לא בא לבית, אפילו מכון מאיר לא בא לבית. מי שבא לבית זה ריבונו של עולם.
אז שוב אנחנו חוזרים בעצם לעניין שדיברנו עליו בהרבה פרשות של האמצעי בעבודת השם, שמאחוריו, זאת אומרת, מאחורי כל אמצעי, בסופו של דבר כל האמצעים, זה הכוח שלהם מוגבל. דיברנו על זה בחטא העגל, דיברנו על זה במשכן, דיברנו על זה, שהעיקר בסופו של דבר זה הציווי של השם, זה מה שעומד מאחורי הדברים, ולא האמצעי.
אתה צודק, אם היו נימוקים על ידי נחש, מתרפאים על ידי חתול, היו אומרים, נחש, זה לא טוב, חתול, לא נכון. זה ריבונו של עולם.
זאת אומרת, דווקא נחש להוכיח לך שזה לא משנה, שהקדוש ברוך הוא יכול להקיש אותך, יכול לרפא אותך באותו אמצעי בדיוק, נכון. אז זה בא לנטרל את הכוחות שתייחס לחיה הזאת.
שבט דן, הוא יתברך להיות נחש.
כן, שפיפון על הדרך.
שפיפון על הדרך, נושך יקבי סוס ויפול רוחבו אחו. ונחש, בגמטריה, משיח.
למה משיח? מה, אבל
לכאורה... גם המשיח הוא נחש לא קטן. נגד כוחות הרע, נגד כוחות הרשע.
אבל זה מסמל דרך של מלחמה בקצוות. זאת אומרת, על שמשון אומרים שהוא היה מתאים לדרך הזאת, שהוא מזנב ככה בפלישתים.
אז המשיח, מי שצריך, הוא גם יזנב.
זה מעניין, דווקא המשיח, לא יודע, בחשיבה הראשונית, זה מישהו שהוא הולך קדימה ומנהיג את הדברים בגלוי, ולא בצורה נחשית.
מה שצריך.
אנחנו לא יודעים.
מה שצריך, כן.
טוב, אז זה עניין הנחש, וזה עניינה של פרשת חוקת. היה לנו ענייני תומה וטהרה, וחטא, וכניסה לארץ, ודור חדש. אנחנו נסיים פה, ואנחנו ניפגש בפרשה חדשה בשבוע הבא. תודה לרב שלמה אבינר. תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש שוב, כמו שאמרנו, בפרשה הבאה בשבוע הבא.
שלום.
שלום, שלום.